אנחנו עוזרים למתבגרים, לעצמנו, לעבור ממצב למצב, איך אנחנו בכלל מתמודדים עם אבדות, עם פחדות, ואיך אנחנו לומדים לא להיות, לא לאבד את הצפון, כן? עכשיו, גיל ההתבגרות אמרנו, אחד מהדברים שמאפיין גיל ההתבגרות, זה דווקא זה בדיוק. זה התמודדות עם המוות. אחד מהחוקרים של גיל ההתבגרות אמר שזה הגיל שאנחנו דווקא מתמודדים עם המוות. למה? לדעתכם, מה הדבר שמחבר אותם?
יש בזה ריגוש.
מה?
יש ריגוש במוות.
למה? למה? כן, בבקשה.
נפרדים מהילד.
מה? לא שמעתי.
נפרדים מהילד, הילד
בן. נפרדתי מהילדות, כן, נכון. יפה. כלומר, יש עדר של דבר שהיה, ואין ידיעה על מה שיהיה, כן? מה עוד? בבקשה. כן, ו? נכון. נכון. לכן יש עלייה של האובדנות בגיל ההתבגרות. כן, לאותה סיבה. נכון. מה עוד? כן.
נטישה של התלות בהורים.
כן.
שזה גם סוג של אבל.
נכון. יש איזה נטישה. יש איזה מעבר ממצב למצב, מצב של תלות, מצב של עצמאות, כשלפעמים אין את הכוחות להתמודד עם ה... נכון. כן. נכון. כן, מה עוד?
אני רואה שתיארת לפני כמה שיעורים שבן אדם ש... חושב שכל העולם סובב סביב עצמו, מפתח פחד בגלל המוות.
יפה, דיברנו על זה, יפה. יפה, אתה נוגע בנקודה. כלומר, המתבגר, אם אתם זוכרים, בתהליכים ההתפתחותיים, הוא מתחיל להיות מסוגל לחשוב מחשבה מופשטת. כן, מה זה מחשבה מופשטת? זה סוף סוף אפשרות לעשות שיש מעבר לעולם הזה עולם אחר. כן, כלומר, הוא מגיע להשגה הזאת היפה, שהעולם זה לא רק מה שאני רואה, אלא יש מעבר לעולם הזה, יש עוד ממד פנימי יותר, וזה נקרא שהם מתחילים להיות פילוסופים קטנים, מתחילים לחשוב לעומק יותר. מחשבה מעמיקה.
מאיפה מתחילות לבוא למחשבות
האלה? לא שמעתי.
מאיפה מתחילות לבוא למחשבות האלה?
זה שאלה טובה, אני לא יודע לענות לשאלה הזאת. מה עושה שבגיל גם שנה הם מתחילים לעמוד על הרגליים ומתחילים, נכון? זאת אומרת, יש מין כנראה תזמון כזה של ההתפתחות האנושית שאנחנו לא מבינים בדיוק למה זה עובד בצורה כזאת. מה שאנחנו יודעים שבגיל הזה, הם, אמרתם נכון, הם מתחילים בדיוק להרגיש שהם בעצמם יודעים לאן, מאיפה הם באים, אבל הם לא יודעים לאן הם הולכים. ואז הם נמצאים בדיוק בשלב המאוד מאוד דומה למה שאנחנו כאן מדברים, שלב של מפגש עם הלא לא נודע, כן, עם דבר לא ידוע. וברוך השם, הדבר הנפלא שמלווה את הגיל, זה בדיוק היכולת להתמודד עם זה. כלומר, עם העדר הדבר, והפנמה של האובייקט, מה שנקרא, של הדבר שנעלם, כי אני כבר יכול ללכת בלי הדבר בצורה ממשית. לדוגמה, אנחנו ראינו את זה גם בהתפתחות של התינוקות. התינוק, לפי מרגרט מלר, בהתחלה עם אמו הוא בקשר סימביוטי, מה שנקרא, הוא קשר של דבק עם אמו. איך אומר האריזל? הריון חוץ בטן. 9 חודשי הריון לתוך הבטן, ואחרי זה 9 חודשי הריון מחוץ לבטן. זאת אומרת, 9 חודשים של סימביוזה, של קשר שאי אפשר כמעט לנתק, אלא אם כן האמא הולכת לעבוד בגיל 3 חודשים, זה בעיה אחרת. אבל אחרי התקופה הזאת, יש מה שנקרא ילד שכבר יכול ללמוד על הרגליים, ובגיל שנה, שנה וחצי, מתחיל קצת לשחק, קצת להתרחק, תמיד נשאר באיזה קשר עין עם אמו. בגיל 2.5 יש שלב נורא חשוב, שזה נקרא שלב הרפרושמו. מה זה שלב הרפרושמו? זה שלב שילד מתחיל להתרחק ממש, ואפילו לפעמים לברוח, וכל המגמה שלו זה, אמא תחפש אותי. כן? כלומר, שלמרות שאני נעלם, אני צריך להרגיש שאת רוצה אותי, שאת רודפת אחריי. כן, זה משחקי קוקו גם כן. זאת אומרת שבגיל הזה, 2.5 בערך, אם ההורה מחליט שאומר לילד, תשמע, אם ככה, אז לך מפה, כן? אתה כבר עצמאי, כן? תעשה מזוודה, או במילים אחרות, אם יותר מדי ההורה מוותר על הילד, כן? יכול להיווצר מצב שהילד ירגיש שברגע שאני מבטא איזה רצון להתרחק, אין את הדמות. מה שיאפשר בגיל 4, 5, 6 לילד להפנים את הדמות ההורה, זה בסופו של דבר שההורה נשאר בקשר איתו בשנים האלה. לכן השנים האלה של גיל שנתיים עד גיל 5, 6 הם שנים נורא חשובים, כי זה הזמן שההורה והילד מקיימים איזה קשר, כשהילד כבר יכול להתרחק, ולמרות זאת ההורה נשאר. בסופו של דבר יש שלושה שלבים של הפנמה של דמות ההורה אצל הילד הקטן. בהתחלה הוא נמצא במצב של חיקוי, כן? חיקוי, כלומר הוא גם מצביע איחוד הלאומי עד גיל 3, כי אבא שלי מצביע איחוד הלאומי, אז אני מצביע איחוד הלאומי. אחרי זה יש שלב שנקרא הזדהות. הזדהות זה כבר יותר בהכרה, כן? הוא מתחיל כבר יותר להבין דברים ויותר להסכים להורה, אבל מתוך הזדהות, מתוך הכרה. בגיל 5, 6, 7 מתחיל להיות כבר תהליך של הפנמה, כן? הפנמה. אבל היא הפנמה מאוד בוסרית. תהליך ההפנמה האמיתי זה תהליך של גיל ההתבגרות. בהפנמה הראשונה הוא יכול לצאת לבית ספר, הוא יכול להיפרד מהבית, הוא יכול ללכת לפעמים 8 שעות מחוץ לבית, יש לו את הדמות ההורית בתוכו, אז הוא יותר רגוע. בגיל ההתבגרות הוא יכול גם להתחיל לחשוב מחשבה עצמאית משלו, והוא יכול לחשוב מחשבה של הפכים. המפגש עם המוות, אנחנו נראה, מפגיש אותנו בדיוק עם הממדים האלה. מחשבה מופשטת, נסיעת ההפכים, ראייה פנימית מעבר למציאות, וזה בעצם מה שיעזור לו להיבנות. עכשיו, יש איזה תהליך הסתגלות שהולך ומתקדם לפי מחקרים שונים. יש 4 קריטריונים כדי להגדיר מהי מוות. יש את המקור 3, את האי-הפכיות, את הסופיות, את הסיבתיות, את ההכרחיות. ורק בגיל ההתבגרות או בגיל 10, ילד מתחיל להיות מסוגל להבין שתהליך המוות הוא תהליך שהוא לא יכול לחזור, כן? שתחיית המתים זה יהיה, אבל זה לא עכשיו מיד. האדם איננו. וגם הוא מסוגל להבין שזה תהליך סופי. בגיל 3-4, ילד יכול לפעמים להביא מים בלילה, למזוג מים לאדם שמת, כדי שיוכל לקום ולבוא לשתות, או לדאוג שאולי צריך להביא לו איזו סמיכה שמה במתחת לאדמה כדי שיתחמם. אז זה עדיין מחשבה מגית. בגיל 10, אתה כבר יודע שזה תהליך סופי, שזה תהליך עם סיבתיות מאוד מדויקת, היה לו מחלה וככה, אתה מבין שיש קשר סיבתי, ולא פנטזיה שאולי בגלל שלא עניתי נכון, אז כן, שאדם מאשים את עצמו, שהוא לא ענה את התשובה הנכונה, אז הוא נורא נפגע, ואז הוא, כן, בשיעור הוא לא הצביע אז תנסו להצביע בבקשה לפני שאתם שואלים. ושגם הכרחי, שזה לא דבר שוב שמעורר את האשמה, שאולי הייתי יכול למנוע את הדבר וכו'. כלומר, התהליך של מוות מעביר תהליך סופי, זה בגיל 10 שאפשר להפנים את זה ולדעת את זה. התגובות הן תגובות שצריכו להיות לפי מה שציירנו. בהתחלה, התגובה צריכה להיות תגובה רגשית נורמלית. האדם בהתחלה הוא צריך להיות בן אדם. ומה עושה בן אדם? צועק, בוכה, כן, נותן לרגש לפחוץ. ברגע שיש היעדר רגש ראשוני הזה, אז יש בהחלט בעיה. כן, צריך לתת לרגש להתפרץ, בדיוק כמו שהילד הקטן שנפחד מאמא שלו בגן, בהתחלה קצת קשה לו. אז הוא מבטא את הקושי הזה. אנחנו לא משתיקים אותו, אנחנו מבינים שלילד יש רגשות. אנחנו מדברים איתו, קשה לך, אתה עצוב, אל תדאג, אמא תחזור וככה. אבל זה אותו דבר. יש צורך בהתפרצות הרגשית הזאת. וזה נקרא שיבה. שבעה ימים הראשונים, הם על מנת שהאדם יוכל להוציא את המאוויים הרגשיים, כל מה שהוא רוצה להוציא, ולכן באים לבקר את האדם, ובאים לנחם אותו, לפני כן יש את, כמובן, את הקריאה, את ההספד, את כל השלבים האלה שהם בהחלט קשורים להתפרצות הרגשית הזאת. השיבה זה לעבור מההתפרצות הרגשית להתחלה של הכרה. לאט לאט, האדם מצליח מי אני רוצה ללכת איתו איפה שהוא נמצא, מצליח לעבור לקשה החיים האלה, למה, ולפעמים להתעורר גם לכל מיני מחשבות של כפירה, למה השם עשית על הדבר הזה, איך אתה זה, אם אתה קיים, תחזיר אותו, כן? כלומר, בשיבה אנחנו עוברים לאט לאט מהבנה רגשית, תגובה רגשית, לאיזושהי התחלה של הבנה, עדיין רגשית, ואז אחרי שיבה אומרים לבן אדם, קדימה, לקום, זהו, אתה לא נשאר שם, אתה חוזר אל החיים. הרבה מאנשים רוצים את זה, כן? כלומר, שבעה ימים לשבת על הרצפה ולא להתגלח, וככה הם ממש מצפים ליום האחרון, וככה זה נעשה בהלכה, כדי שתהיה תשוקה לחזור אל החיים. ואז יש את החודש, את השנה, שבו אנחנו עובדים, במשך השנה הראשונה, השנה הראשונה היא חשובה, שבו אנחנו עובדים על תהליך של הפנמה. הפנמה של הדמות של האדם שנעלם, וניסיון לקחת מהדמות הזאת כל מיני אלמנטים, דברים שאנחנו היינו רוצים ללמוד ממנו, לנסות להחיות אותו בעולם הזה. כן? כלומר, אנחנו בשנה הזאת נעשה כל מיני תקסים, כל מיני מפגשים עם החברים, עם המשפחה, כדי להקל את מה שהיה, אבל לא רק להקל רגשית, זה כבר לא העיכול כל כך הרגשי, אלא העיכול הרגשי שמתלווה בתהליך הכרתי, אבל גם אפשרות להגיע למצב שאני בונה כבר את הסיפור של מה שהיה. כי הנער הזה היה משוגע על ארץ ישראל ויצא לטיול, שהיה קצת מסוכן, מסר את נפשו. זה הסיפור שלו. והחייל הזה היה לו חיור על הפנים, כי הוא לא הרג אף ערבי מתוך סינה, אף אויב מתוך סינה, אלא רק מתוך רצון למסור את הנפש לעם שלו. ומספרים את הסיפורי גבורה, כי זה בעצם הסיפור האמיתי. שנזכור את הדבר הכי חשוב, שמה שאני רציתי להגיד לכם היום, מה שנקרא הנרטיב, הסיפור, כשסיפור הוא חיובי, זה סיפור לפי האמת. כשהסיפור הוא שלילי, זה כנראה שעוד לא, עוד לא תפסנו את מה שקרה באמת. הסיפור שלו, של האדם הזה, של מה, כן, איך אני מצייר את האישיות שלו, את מה שהוא עשה, וגם את היום האחרון שלו, זאת אומרת, את המוות שלו גם כן. כל הסיפור של האיש הזה, הוא סיפור שאם אני מצליח להגיע להשגה חיובית, סימן שתפסתי את המהות של האדם. כן? כי האדם הוא במהותו, הוא חיובי. אז ככל שאני עסוק בכל מיני האשמות, וכל מיני זה, ולמה עשית לי ככה, ולמה, עדיין אני מסתכל על המוות בצורה חיצונית. איך אומר לנו הרב קוק? המוות הוא, במקור רביעי, הוא חזיון שווא. כי איננו אלא תגבור את החיים, עלייה לקיום שהוא נעלה יותר, כן? ושהוא מאמר שם ארוך, תסתכלו באורות הקודש ב', ששם הוא מצייר את המוות כדבר שקרי, כדבר לא אמיתי. קראנו גם באחד מהפעמים שהחרדה מהמוות גם כן, אומר במקור אחר, בשמונה קבצים, החרדה מהמוות זה בעצם חוסר ראייה רוחנית של מהם החיים. אם האדם חי בממד כזה שכל מה שקיים, כל מה שהוא רואה זה היש האמיתי, והוא איננו רואה מתבונן בממדים הפנימיים של החיים, אז בהחלט מוות זה, כן, זה דבר נורא. מאיפה קיבלנו את הירושה הנפלאה הזאת? תמיד מהנצרות. מהנצרות קיבלנו את הדימוי המעוות לחלוטין של מה מושג המוות. אפשר להגיד שהתרבות הנוצרית המערבית בנויה על פחד ממוות, ומזה היא בנתה עולם של אכול ואשתה כי מחר נמות. כן? חיים של תענוגים חיצוניים, חיים של לפעמים גם הסתקפויות וניתוק מן החומר. תמיד הטלטלה הזאת בין דיכוי, כן, וביטוי, שאדם, כך אומר פרופסור רוטנברג, שאדם או מדכא את הגוף, או מגיע למצב של התבטאות יתר, תמיד נובע מחוסר ראייה אמיתית ועמוקה של מהם החיים. לעומת זאת, היכולת שלנו לראות שיש מעבר לעולם הזה עירת שמיים, פירוש הדבר, ראיית השממים תוך הארצי, כן? לראות שכל המציאות הארצית הזאת היא רק התגשמות של, של ציור פנימי יותר, יותר עמוק, אז נותן, מאפשר לנו לחיות, ואמרנו את זה, כמו שהמתבגר מסוגל לחיות, עם ראיית ההפכים. מצד אחד לפקוט, מצד שני לצייר מבפנים את הציור הפנימי של מה שקורה. מצד אחד להיות מאוד מאוד אנושי, מצד שני להיות מסוגל להיות מחובר למהות של, של, של התהליך. והראייה הזאת, ראיית הפרדוקס, כן, זה בעצם החידוש של הגיל הזה. ולכן יש עלייה בעשר שנים האחרונות של 200% של אובדנות בקרב בני נוער. למה הנוער מתאבד? כי הוא אומר, הנה, אני הבנתי שבעצם אני באתי לחיים, אני יכול לבחור שלא לחיות. הוא מתחיל להתעסק עם זה, נורא מעסיק אותו. לכן אומרים שהדבר החיובי שבשלב הזה, כן, זה פרופסור טיאנו שמדבר על המפגש עם המוות כציר מארגן של כל הגיל הזה. היכולת לעבור את זה, זה היכולת להיות לבד, להיות עם עצמי, להיפגש, הייתי אומר להתבודד, מצד מהצד החיובי. מצד שאני יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא, שאני יכול להתפלל, שאני יכול להתבונן, שאני יכול להיות עם עצמי, שאני יכול ליצור מקום בעבורי. כל הקובע מקום לתפילתו, הרי כתלמידו של אברהם אבינו. מה עשה אברהם אבינו? יצר תחום לקדוש ברוך הוא. אפשר שהעולם יהיה מקום לשכינתו. והבין שיש אחד שנושא את הריבוי. שהריבוי, המציאות הזאת, איננה אלא רק התבטאות של האחד האלוקי. וכשאני בתוך ראייה כזאת, אני יכול ליצור מקום לאחד שלי. אני יכול גם להתבודד מהחברה ולא להרגיש שאני בבעלה מזה, שאני מפחד מזה, שאני עצוב מזה. אלא הפוך, אני מבין שזה חלק מהחיים שלנו, להיות עם עצמנו, כן? ומתוך זה המתבגר, יש לו את השלב של התכנסות פנימה, של להסתגר בחדר שלו, לסגור התריסים, להיות עם עצמו, אל תפריעו לי, כן? עכשיו, אל תפריעו לי הזה, אמרנו, כמו שהילד הקודם, הוא צריך שאנחנו נרצה אותו. שלא נעשה את זה בצורה גסה, אבל הוא צריך להרגיש שלמרות שהוא עכשיו אומר, תעזבו אותי, הוא צריך להרגיש שיש פה הורים, שיש פה רצון, ויחד עם זה שיש פה כבוד. עוד פעם, ראייה פרדוקסלית. בעצם, כל ההתייחסות לגיל ההתבגרות זה ראיית ההפכים. מצד אחד, לכבד את התהליך הזה, מצד שני, להיות שם. לפנות גם בעבורו מקום. מקום שמכבד אותו, ומקום שמצד שני, מצליח לדבר איתו, כן, לפגוש אותו. אז זה אנחנו צריכים לדעת, כשהרב קוק כותב על תהליך אבל ואומר, תהליך אבל מבחינת דיברה דברי תורה כנגד יצר הרע, כן? כלומר, שהוא ממשיך, כי במציאות אין להצטער על כך, כי הנפטר עלה לקחת חיים מלאים יותר, נשגבים יותר. אנחנו עלולים לחשוב מזה ש... על לנו לפקוט שכל בכי הוא כפירה, כן? הפוך מזה. האדם שאינו בוכה ומתחיל מיד להאמין בחיים הנשגבים ובתחיית המתים, הוא סובל מהפרעה שנקרא אבל פתולוגי, כן? כלומר, האבל נשאר אצלו תקוע, כי הוא לא התפרץ, הוא לא בכה. ולפעמים זה אחרי כמה שנים שבטיפול עוברים מחדש את התהליך הזה, כן? מחדש עוברים את השיבה, זה לוקח כמה שעות לפעמים רק, אבל צריך לעבור את זה מחדש, כל התהליך הזה, של עושים את זה בדמיון מודרך, או בפסיכודרמה, מכניסים את לחדר את האדם הזה שאיננו, ופוגשים אותו, ובוכים מחדש, ונפחדים ממנו, ועושים את זה מחדש. למה? כי האדם הוא צריך להיות קודם כל אדם, הוא צריך להיות בן אדם, אנושי. אחרי זה, הוא מהמקום הרגשי, הוא מסוגל לעלות למקום של הכרה. ממקום של הכרה, הוא מסוגל להגיע למקום של ציורים פנימיים. כן? אתם זוכרים. חיקוי בהתחלה, קשר רגשי, קשר שאני, בעצם, המשך של החיים הרגשיים של ההורי שלי. ואז לאט לאט יש הזדהות, זה יותר דרך הכרה, ואז לאט לאט אני יכול להתאפס למקום של הפנמה, שאז אני יכול ללכת בחיים עם הדמות של ההורי. אז ככה גם כן בתהליכי אבל, כן? אותם שלושת השלבים האלה, של שלב רגשי, שלב הכרתי ושלב ציורי פנימי. הרשות הכי גדולה זה הנצחות, בזה שהיא הרתירה בנו את הבעלה מפני המוות, כן? ובתוך זה את החיפוש אחרי חיים מלא צבעים, מלא כאילו חיים, על מנת רק להחיות את ה... או להילחם נגד, נגד המוות. הרב קוק באורות כותב, יסוד הרשעה שהיא מתפצלת לעבודה זרה ולמינות, הוא בא לבצר מקום לסיגי החיים. מה עושה הרשעה? לוקח את מה שנקרא סיגי החיים, כן? את הפסולת, את המותרות, את הדברים שהם מחוץ לחיים, ובגלל שאני נבעל מזה, אני הופך את זה לאלוקות, כן? אז הוא מדבר גם על, נגיד, עבודה של בעל פאור, אבל הוא בעיקר מדבר על הנצרות, שלקחה את התומה, את המוות, והפכה את המוות לאלוקה, כן? כל המיתוס הנוצרי, שבעצם אנחנו עובדים את מה? אנחנו עובדים את האדם הזה שמת וכו' וכו'. אנחנו הפוך, התומה זה דבר שאנחנו רוצים להיפרד ממנו, ואז יש תהליך פרידה, כן? מהמוות על ידי תארות, ומה זה תארה? תארה זה מפגש עם ראייה פנימית יותר מהמציאות. מה זה תומה? תומה זה אטימות. במקום שאני רואה את העולם הזה, ואני חושב שהעולם הזה הוא כפי שהוא, בלי ממד פנימי. כן? אז העבודה היא עבודה במקור שביעי, הוא עבודה של מה שנקרא טיפול נרטיבי. הכל תלוי בסיפור שאתה הולך לספר לעצמך. לא שאתה הולך לשקר, כן, ולספר כל מיני דברים כדי רק להתעודד, ולהגיד, זה בסדר, הכל לטובה, השם יעזור. זה לא העניין. העניין הוא נרטיב אמיתי פנימי. הסיפור האמיתי, אמרנו, תמיד סיפור חיובי. והאדם, הוא צריך לכתוב את המוזיקה של החיים שלו, בצורה כזאת שהוא מסוגל להרכיב לפעמים אירועים טראומטיים, לפעמים דברים קשים שקרו, ולראות לאט לאט את המוזיקה ההרמונית שיש מאחורי הדיס הרמוניה הזאת. יש צלילים לפעמים שהם קשים קצת, אבל תשימו לב, המוזיקה העשירה היא מלאה בצלילים מורכבים, כן? אז אנחנו לא נבלים מזה שיש לפעמים צורך להלחין מחדש את הסיבור של החיים שלנו. האדם מסתכל על ההורים שלו ואומר, איזה מין הורים יש לי. אבא כזה פשוט, קורא חוק לישראל, איזה מצחיק הוא. ואני, ברוך השם, לומד גמרא, ואמא שלי כזאת מסכנה, ובאיזשהו שלב, באחד הימים הוא יבין שהאמונה הפשוטה של אותם אנשים, הלווה ויגיע לקרסוליים שלהם. כן? וכל הגמרא שהוא לומד, זה אולי על מנת להגיע לאותה דרגה של אמונה פשוטה, רק שאצלו זה יהיה בהכרה, ובהבנה, ובעומק. אבל הלווה ויגיע לאותו דרגה, של מסירות נפש, של התמדה, של כן, של בעצם פשטות, כי זה כל האדם. אז הכל תלוי לפי מה, לפי הסיפור שאנחנו נספר. פרופסור רוטנברג קורא לזה השלחון הרביוגרפי. הוא כותב ככה, במצב הרצוי, חייו של האדם הם תהליך בו הוא הולך ומגלה את האור הגנוז בנשמתו. כשהוא הולך הוא מצרף לכך עוד ועוד מרכיבים של עולמו, כמו אירועים, רגשות, תפיסות עולם. כאשר הוא מצליח להכיל את כולם באופן הרמוני, הנרטיב שלו נדמה ליצירה מוזיקלית מופלאה, הרמוניה, של יסודות רבים, שונים, ואף סותרים, המשתלבים ביניהם ויוצרים משמעות עמוקה. כאשר אין הוא מצליח בכך, כאשר יסודות מסוימים מתנגשים עם המהלך הכלי של חייו, אפשר לדבר על צרימה. ברגע שיש איזה טראומה, יש איזה פגיעה ברצף של החיים, שזה תחושה שאני לא אותו דבר לפני ואחרי. ואז הכל מתארגן מסביב הפחד ממה שקרה לי. ומה שאולי יהיה עוד פעם, זה נקרא הפרעה פוסט-טראומטית. האדם הפוסט-טראומטי, הוא מרגיש שבכל רגע הולך להיות עוד פעם את הדבר הזה שהוא עבר בעבר, שזה יהיה. הוא נמנע מללכת למקום הזה שקרה לו מה שקרה לו. הוא לפעמים לא יוצא מהבית שלו, ולפעמים הוא יוצא לו כל הזמן בחלומות, ביום, את התמונות של הטראומה. אז לאדם הזה אנחנו מלמדים איך לראות את עצמו בצורה פנימית, כלומר בצורה חיובית. לראות את המוזיקה החדשה של החיים שלו, הוא קורא לזה ללחין מחדש, אז הוא קרא לזה שלחון, להלחין מחדש, אז הוא קורא לזה דבר, הוא מדבר כלל על צרימה בלחן, יסודות השונים אינם משתווים יפה לו באלו, המטרה חייבת להיות הלחנה מחדש, קורא לזה שלחון, שלחון יכול לשמש גם כהגדרה טובה לטיפול, ניסיון לתקן את העבר על ידי שלחון יסודות הקיימים בו, כולל הכישלונות הכואבים למנגינה חדשה ומלאיבה. כישלון מלשון לחשל, כן? כל מה שאפיל אותי יכול להפעיל אותי, כן? ככה דוד בן יוסף כותב, אחד הספרים שלו, שהאדם הוא מסוגל דרך הנפילות שלו להפעיל את עצמו מחדש במקום גבוה יותר. ולכן אפשר לראות מאחורי כל הטראומות האלה כביכול, את הדברים הקשים האלה, איזה מקור לתחייה מחדש. התחיית המתים זה לא יהיה רק בעוד, בעזרת השם, כמה? אלפי שנים, לא יודע. זה גם יכול להיות בעצם זה שאני יודע להתמודד, להסתכל על מה שקורה, ואני לא נכנס לייאוש ודיכאון, הפוך מזה. אני לוקח מזה כוח, להוסיף כוח בחיים שלי. כן? הרבה אנשים שעשו דברים מהפכנים בחיים שלהם, הם אנשים שהיה להם איזה טראומה, איזה קושי, עברו איזה משהו, איזה משבר. ומתעוררו מזה עם הרבה מאוד כוחות. הם לא נפלו לייאוש, הפוך. מבינו שכאן יש איזה מסר, שזה אמירה אלוקית. אפשר לקרוא בין השורות ולהבין. ואם אני מצליח להבין, לבד מה טוב. אם אני לא מצליח לבד, לפעמים אני צריך ייעוץ, אני צריך מישהו שיעזור לי. ילווה אותי. להבין מה קרה כאן. כן? אנחנו יכולים לדבר על אותו דבר בממד הכללי. אנחנו עם שעובר. היום אין אדם בארץ ישראל שלא מכיר אחד שלא היה באיזה פיגוע, כן? לכולם פה בחדר, שזה קרוב משפחה, או שזה חבר או שכן, או אתם בעצמכם, שהיה נוכח באיזה פיגוע, כן? של מחבלים. אז אנחנו בתוך מציאות כזאת, שלכאורה, מציאות מאוד מאוד קשה באמת. אבל אנחנו לא נדאג, לא נצא עצובים מזה, הפוך. אנחנו נבין שלכתחילה היה צריך להיות הפוך, וכמובן שלא צריך שיש שום צרות לישראל, ואף אחד לא ייפצע כיוון זה. אבל בדיעבד אנחנו מבינים שכאן בא ניסיון. לאדם, לעם הגדול הזה, הנפלא הזה, להתגבר, להתאפס, להתעלות, מקום של אמונה תמימה אמיתית, עמוקה, שכוללת גם את האירועים האלה, שכוללת גם את הנפילות האלה. ושמבין שאין לידה ללא צירים, שמבין שההולדה הזאת, היא נעשתה עכשיו, כן? היא תוך כדי. ולכן, זה מה שעושים עם אדם שנמצא במצב של שכול. אנחנו עובדים איתו, אנחנו גם כחברים פוגשים אותו, אנחנו עוזרים לו לדבר. בהתחלה בשיבה, אתה לא מכביד עליו. אתה לא בא ואומר כל הזמן מה קורה איתך, מה שלומך, איך אתה מרגיש, כן? או מתחיל לספר על הסיפורים שלך ומכביד עליו. אתה נמצא בהזנה. נמצא במצב כזה של קרבה רחוקה. בקיצור, תשימו לב, אתה מפנה בעבורו מקום. כן? אתה מפנה בעבורו מקום. הוא יודע שאתה נמצא פה בשבילו, ואתה לא מפריע לו גם כן. אתה מאפשר לו לפקוט, אתה מאפשר לו לדבר. אם הוא רוצה לשתוק, אתה מאפשר לו לשתוק. אתה בדיוק בונה בעבורו את התיקון, אמרנו, של אותה התכנסות פנימה, שזה יכול להיות מוות או יכול להיות יצירת מקום. התיקון של כל ערך, אם אתם זוכרים, השיעורים הראשונים, התיקון של כל ערך, הרי כל ערך, המשבר של כל ערך בא מהישות. לדוגמה, אני רוצה להיות שולט על המחשבות שלי. אז מה זה מזמין? מיד. כל מיני מחשבות שבלבל לבלבל אותך. אם אתה בעמדה כזאת שאתה אומר, טוב, יאללה, תבואו מחשבות. אני אשתדל לעבוד את השם, להתחבר אל החיים שלי באמת, אז המחשבות פחות באות להתבלבל. כלומר, תמיד המשבר בא מהיש, והתיקון, הטיפול הוא בא מהיכולת להיות בצמצום. כאן אותו דבר. המוות זה הרצון לראות שהחיים הם יש. כן? לראות שהחיים האלה, הבית שלי, האוטו שלי, זה גם המשפחה שלי, של זה, זה יש, זה נצרי, זה לא יזוז, ככה. כן? ככה זה יישאר כל הזמן. ופתאום הילד מתבגר, ואז אנחנו מבינים שהוא אוטוטו גם מתחתן, והכל זז, הכל מאוד מאוד דינמי. ואז אנחנו פוגשים את החיים במקום אחר. מהו המקום של המפגש עכשיו? הוא מקום פנימי יותר. הוא מקום שאנחנו מבינים שהחיים זה לא הדרך להיפגש איתם. לא דרך יש, אלא דרך עין. דרך זה שאנחנו מבינים שיש בכל ישות העדר. העולם מלשון העלם. הכל בעלם אחד גדול, ואנחנו רק פוגשים את העולם בצורה, אמרנו, הכי הכי אוהבת ושמחה וטובה. אנחנו אנשים נורמליים, חיים, שמחים, ומצד אחד, מצד שני אנחנו גם יודעים שהדברים יש להם נצריות, שאין תענוג אלא הדבקות בשם, שאנחנו צריכים, רוצים להיפגש עם החיים הנצריים. אז אנחנו חיים עם שתי הממדים האלה. הדבר הזה של גם וגם נקרא צמצום. זה מה שאני עושה עם האנשים שנמצאים בתהליך אבל. אני מפנה בעבורם מקום. אני נמצא איתם וגם לא נמצא איתם. אני נמצא איתם ואני מפנה בעבורו מקום. אתם מבינים המושג של לפנות מקום, כן? זה מקום קצת מופשט שאני נמצא איתך אבל לא מפריע לך. אני, כן, זה בעצם אחד מהגדרות של מה זה לאהוב, כן? לאהוב זה לדעת איפה להיות בזמן המתאים, כן? לפעמים האדם שאתה כל כך אוהב צריך שקט, כן? לפעמים בני זוג יש צורך לפעמים לעשות קצת שקט לשני, כן? לא כל הזמן להפציץ בשאלות. אז האדם הוא צריך לדעת שהצמצום הזה זה מחיה. ההסתכלות של החיים, ההסתכלות הזאת בחיים בצורה של צמצום, בצורה שאני מסוגל להסתכל על הדברים בהסתכלות פנימית, זה בא לעזור לנו לחיות מצד אחד בשמחה, מצד שני להבין את הגודל של של החיים האלה בתוכם, כן, בנשמתם. העבודה היא עבודה קשה, כשאנחנו בתוך תרבות שכל כך כל כך שוטפת אותנו עם הראייה המעוותת של המוות. כל סרט היום, כל תוכנית בטלוויזיה, כל, כן, אפשר להגיד, הכל בעצם בתרבות המודרנית מבוסס על החטא הזה, על הדבר הנוראי הזה. שאדם, למה אדם רוצה לחיות? תעזוב אותי, אני רוצה לחיות, אני רוצה לעשות כיף בחיים. הכל נובע מהסתכלות שטחית של מהם החיים. אז טוב ללכת לבית אבל, לבית משתה. בית אבל, אתה פוגש את החיים האמיתיים. שוב, אתה גם אמרנו, תפיסה של פרדוקס, מבחין טוב טוב בין לכתחילה ובדיעבד. כן? זה הבא של האובדנות. לכתחילה צריך לחיות, צריך להוסיף חיים, צריך לסמוח בחיים שלנו, צריך להבין שהפרוסדור הוא משהו, כן? ולא לרצות כל הזמן תחקלין רק, וליהנות מהחיי פרוסדור. מצד שני, להבין שיש אפשרות בהחלט, תודה. מצד שני, צריך לדעת שיש חיים, בתוך החיים, יש אפשרות לראות את החיים האלה בראייה פנימית עמוקה, ואין לזה, אין לזה שום סתירה. אז שנזכה קודם כל, בעזרת השם, לחיות חיים נצריים, כן? ולראות את הדבר המחיה את אותנו מאחורי כל קושי, כן? כל נפילה, כל אסון גם בכלל, כל אדם שקורא לו משהו. על זה נאמר שהשכינה נמצאת על רשותם של החולה, כן? אתה הולך לבקר חולה, אל תחשוב. יש פה ממד מיוחד מאוד. אתה רואה בן אדם עכשיו שכואב לו. אמרנו כאב, אותיות כאב. אתה פוגש בחינה שנקרא אב, אבא. האבא הזה זה אותה ראייה פנימית העמוקה של החיים. החולה, אדם שכואב לו, שסובל, הוא זה שמסוגל לראות את הדברים בצורה אחרת לגמרי. יש לו הסתכלות אחרת. הוא מדבר איתך, אין, מישהו אחר. אני זכיתי ביישוב שלנו, הרב ציון וייסמן, זכרונו לברכה, היה שנתיים חולה, מחלה של ניוון שחירים. זכיתי במשך שנתיים ללוות אותו פעם בשבוע, ללמוד איתו. אז זו מחלה קשה שאתה רואה את האדם, איך הוא מתמודד בגבורה אילאית באיסורים נוראים, וזכיתי לראות מהו הדבר הזה שאני רוצה לספר לכם. כן, מהו הדבר הזה שאדם יום יום, אתה רואה, כי כאן זה מחלה שכל הזמן מתקדם, כל הזמן יש את הכל, יש את זה, את השרירים, ואז אתה רואה איך האדם הפוך, הכל מתעצם אצלו, האור, החיות, השאיפה ללמד, המסוגל באיזשהו שלב ללמד עם העיניים שלו, היה לו איזה מחשב כזה עם אותיות, והיה מסתכל באות, והיה ככה כותב לי מילים כדי להסביר לי מילים. באיזשהו שלב היה מדבר רק עם, היה לנו שורות של אותיות, הייתי אומר שורה ראשונה, שנייה, עושה ככה עם העיניים, הייתי אומר מם נון סמר, סמר, או איזה ככה, והייתי מחכיף ככה מילים, ככה הוא היה מדבר. עם שיר, עם שיר, הייתי אומר עד היום האחרון ממש. ואיך עמוד שהגוף לכאורה הולך ונעלם, כן, נמס. האדם הולך ומתעצם ומראה מי הוא באמת, כן? איזה תעצומות, תעצומות חיים. אז איך אמר הרב קוק באמת? הדבר הזה עלה לקראת חיים מלאים יותר, נשגבים יותר, וזה אולי סוד החיים, כן? שאנחנו לא מבינים חיים כמו מים, כמו ירושלים, יש של למטה ויש של למעלה. יש את הראייה הפשוטה שלנו, ויש את הראייה העמוקה. בנפחדות הזאת, וכל שנה גם, תהליך של שנה, אז אנחנו נזכרים באדם הזה, מה שנקרא עילוי נשמה. אז אני לא יודע מה קורה למעלה, אם יש באמת עילוי נשמה, מה שאני יודע שהאדם למטה, הוא באותו יום הוא מתעלה באמת איתו. הוא לומד עליו שוב, הוא נזכר ממישהו היה. ושם הוא מקבל כוחות בהחלט של התחדשות, כן? שאנחנו לומדים מהאנשים הגדולים האלה. אז גיל ההתבגרות שהוא כולו עלייה, כן? כולו התאפסות, חייב להיות, בגלל האור הגדול, חייב להיות מקום של גם נפילה, מקום של התכנסות פנימה, כדי ליצור כלים. בהתכנסות הפנימית הזאת, בצמצום הזה, אדם יוצר כוחות. כשבאיזשהו שלב, הבחינה שנקראת עתיקה קדישה, יש איזה רצון אז שצץ, לא יודעים מאיפה, פותח התריסים, פותח החדר וחוזר לחיים. ומה שהוא יצר כאילו דיכאון הזה, אז הוא יצר כוחות חיים. מאיפה זה בא? מאותו מפגש, אותו מפגש אמיתי עם עצמו, עם הקושי שלו, עם התחושות שלו, עם האיחס שלו, ושם הוא בנה כוחות, כן. זו להיום שנזכה באמת לחיים נצריים בעזרת השם, ושלא לא נדע יותר אסונות. יש שאלות אולי? בבקשה. בסדר, כן.
אני רוצה לומר, מה שאמרת, מה שאתה אוהב פה, זה שהוא סיפר, שכאילו אנחנו זכו לעצמנו שיש עולם הבא, או שיש עילוי הנשמה, וזה אולי קורס טוב בפסיכולוגיה, אבל השאלה, האם זה אמיתי? אנחנו בטוחה של דתיים אומרים שזה אמיתי, אבל בא לך בן אדם ואומר, שמע, אני רואה את האבא שלך היה כאן, הרב עמוס נתנאל, בסדר, אז הוא מאוד טוב, ומאוד טוב להאמין, ובאמת, אם אתה מאמין בזה בלב שלם, אתה גם לא צריך להיות עצמו אפילו את השבעה ימים, כי אתה מאוד מאמין בסיפור הזה, שאם זה אתה עצמך. השאלה,
אני חושב שההוכחה שהדברים האלה הם אמיתיים היא נמצאת בדיוק בסיפורים שאתה סיפרת. כלומר, כשאתה רואה אנשים ענקי רוח שמתמודדים בצורה שאנחנו לא מבינים בכלל איך זה קורה הדבר הזה, ואתה רואה את זה, אתה אומר וואו, יש כנראה באמת עוצמות של חיים פה. כשאומרים עולם הבא, אנחנו לא יודעים באמת מה העולם הבא. אני אישית לא הייתי שם, לא יודע מה זה, לא. אני כן מאמין שיש עולם שבא. כלומר שיש, כל הזמן, מעבר לחיים שלי, יש אפשרות לחיים פנימיים יותר. זה מה שאתה מכיר גם כן. כשהתפילה שלך היא טובה, כשאתה, פתאום יש לך איזה רעיון ואתה כותב, ואתה מרגיש שיש מעבר לחיים כאן משהו אחר לגמרי. זה כמו במתמטיקה, אם אתה זוכר, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ואז יש שינוי, לא יודע איך אומרים זה בעברית, אני מוכר רק בצרפתית, אתה עובר ל-1, 10, 20, ואז אתה גם עובר ל-1, 100, 200, ואתה משנה הסתכלות, כמו שבת. יש משבת לשבת, מראש חודש לראש חודש, משנה לשנה. זה מין שינוי פאזה. ויש אנשים שנמצאים שם. הקדוש ברוך הוא 1,000 שנים כיום, כן? כלומר, אצלו הכל אחד. הזמן הוא לא משתנה. אצלנו יש שינוי כי אנחנו חיים פה. אבל יש, כן, אנחנו שוב רק יכולים לדבר על החוויה, אתה אומר, הפנימית שלנו, לא המיסטית, אבל כן, הפנימית, כן, של הרוחנית שלנו. שאתה רואה שאותו חיבור, אם זה היה איזה דבר שיקרי, זה לא היה מעצים את הכוחות כמו שזה מעצים את הכוחות. וזה גם לא היה עובר מדור לדור, מאב לבן, אתה רואה שזה תהליך של עם, שזה לא רק איזה אחד שפתאום תפס לו איזה שיגעון להגיד, יש עולם הבא, איזה כיף, ואז הוא מרגיש טוב עם זה. הדבר השני שאני רוצה להגיד, שכאן אתה צודק. הסיפור הזה מחדש, זה לא סיפור שאתה רק ממציא, ואתה אומר, אתה מנסה, אתה מחפש, אתה אומר, רק בעצם מה אני יכול ללמוד ממנו? חייבים ללמוד משהו, מה זה? זה לא יכול להיות, כן? אז בוא נגיד שהוא היה כזה, כן, כדי. זה לא עובד, זה לא נכון. ואיך אנחנו רואים שזה לא עובד? זה לא מביא לשמחה, זה לא מביא לתיקון אמיתי. כאן זה, מה שאנחנו סיפרנו היום, זה הסיפור של ספר יוב. ספר יוב בא אליו דינים קשים, ובאים כל מיני חברים, מנסים לא לפנות לו מקום, אלא לתת לו כל מיני סיבות, ולמה זה קרה ולמה זה לא קרה. ועד שבא הקדוש ברוך הוא, ופותח לו 50 שערי בינה. כלומר, מביא אותו לראייה של בעצם החיים הפנימיים שלו. ושמה הוא מקבל נחמה, כוח לבנות הכל מחדש. זה מצואר ככה, מסופר בתנך, כן? פרק למת חת למת תת, כולו זה ציור של 50 שערים. ששמה אדם, מהתומה שלו, כן? מההסתכלות האתומה, המצומצמת שלו, מגיע לראייה פנימית. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא שם? אמר לו, תגיד, מי ברא אלה? מי ברא כל זה? מה חשבת? מה, היית ביום הראשון שבראתי את כל אלה? מה, מי עשה את ה... ואז זה כל מיני משלים, וכל משל זה הבנה מיוחדת של החיים. אז אתה רואה שיוב, הרב שציטטה, וכל אנשים הענקים שאנחנו מכירים שהתמודדו, הם לא קיבלו את הכוח הזה מאיזה סיפור ילדים. זה היה בתוכם, זה בחוויה שלהם. רק במקום הזה אפשר להגיד שזה כמובן אמיתי. מה שצריך טוב טוב לבדוק זה מה המצב של המשפחה שלו היום ומה המשפחה שלנו, מה המצב של המשפחה שלנו, של עם ישראל. ואתה רואה שמה שבעצם הצליח האיש הזה לעשות במחנה שלו, זה להוסיף שנאה, להוסיף ריקבון, להוסיף קלקול במידות. ומה שאנחנו רואים אצלנו, שכל סיפור של אדם שנהרג, אז אנחנו עם שיושבים שבעה, ואנחנו גם עם שמתעצם, שגודל, ש... מה יוצא בעצם מאיתנו? רק כוחות של תחייה, כוחות של אהבה. כן? זאת אומרת, אתה רואה ממש כאן שתי סיפורים, שתי נרטיבים שונים לחלוטין. שזה עוד פעם מעיד על מה אנחנו מדברים, שאומרים עולם הבא. רק תסתכל בעיניים של מישהו שחי לפי הממד הזה, ואז תראה מה, במה מדובר. הבעיה זה כשאנחנו לא רואים את כבר את החוויה של הדבר, ומנסים להשכיל בדבר רק. אז השכל באמת הוא משווה ומוצא שהדברים דומים. אבל החוויה היא בלתי ניתן לבלבול. היא יותר אמיתית. למרות שזה נראה משהו מאוד רגשי, כן, חוויה. אבל כשאתה חווה, כשאתה קרוב לאנשים האלה, לרב ויצמן שציינתי לפני כן, אתה רואה אדם שמתעצם בחיים שלו באמת. אתה רואה אור על הפנים שלו באמת. אתה רואה באמת אדם שמחייך, שאוהב, שכן, שמתמלא מ... אז שם המבחן. אדם יכול לדבר גבוה גבוה על כל מיני תיאוריות, אבל אתה רואה אחרי זה בזמן, אין משבר גדול מזה כמובן. אז אתה רואה אותו שם, ואתה רואה, וואו, מה, איפה הוא נמצא, איפה הוא חי, בזה הסתכלות. כן? כן, עכשיו.
אני רוצה לשאול שאלה.
נקודה שעולה לי גם לא שמעת. אני חושב שיש הבדל שאם בן אדם באמת הולך בדרך מסוימת בחיים מתוך אמונה שלמה, מתוך מקום של איזון נפשי, לעומת בן אדם שמתוך סחף רגשי, כמו שדיברנו על התאבדויות, אנשים מגיעים לתוך מצוקות ומתוך באמת דחף רגשי, חוסר אמונה שושה התמודד עם העולם הזה, מתוך התפוצות הרגשת שהעולם מרגיש לשלוט בהם. וגם יכולים להגיע למעשים לא פחות קיצוניים, מה שעושה בן אדם באמונה, שהוא מוכן כאילו עד הסוף. אבל אם זה מתוך סחף רגשי, אז בסופו של דבר לא, זה לא מקום מוזן. אז גם להתבטא באיזה משהו מאוד קיצוני של הדבר הזה.
נכון. האמת תמיד, תמיד, תמיד נמצא א', מ', ת', איזון בין שתי הקצוות, תמיד. אנחנו נראה שיש תמיד, כאן יש אפשרות דווקא לשמוח בעולם הזה, ודווקא לחיות חיים מלא טוב ומלא עוצמה, כן? עם חיבור דווקא בארץ ישראל, בחיים, בגלל המסוגלות לראות את המעבר לחיים. וכאן ציירנו שתי מצבים. מצבים שבשתי המצבים זה מצב של דעת נוקשה, כן? אין קישוי אלא בדעת, כתוב. שאדם יש לו מחשבה נוקשה, ושהוא נתפס לזה אחד מהתפיסות. או רק עולם הזה, או רק החיים העליונים, כן? זה, בשתי המצבים זה טעות. הסקפנות מצד אחד, או התאבדות, שזה היורש, כן, של הסקפנות. ומצד שני, התאוותנות, ההדוניזם, שנקרא רק ליהנות, בשתי הקיצוניות האלה, ברגע שאתה לא מצליח להיות גם וגם, כן? זה עוד מה שרוטנברג מתאר, כלומר, אתה לא יודע לצמצם שתי הדעות האלה, שתי העמדות האלה, ואתה לא מצליח לחיות את שניהם ביחד, כן? שמצד אחד זה לא טוב לאכול יותר מדי באמת. באמת, תנסו לדחות קצת את את הארוחה שלכם, שאתם אוכלים. כי חשוב לדעת להתעלות קצת, פחות להיות חומרי, כן, מצד אחד. מצד שני, אתה לא מתנתק מהחומר הפוך. כל ההתעלות הרוחנית שלך זה כדי לחיות חיים יותר מלאים בשמחה, במפגשים אנושיים, בכל טוב, כן? והראייה הזאת של ההפכים תמיד תמיד מביא אותנו לאיזון. וכאן בדעות האחרות, כן, אפשר לראות אחד אחד, אתה רואה שזה תמיד תמיד קיצוני. לדוגמה, מתאבד. מה זה המתאבד הזה? ממה הוא בחר? רק בתפיסה אחת. רק בתפיסה אחת. הוא רק הלך למקום של העולם הזה, הוא כולו רע, עדיף רק שם מקום של 70 בתולות. כן? שאין שטות גדולה מזאת, אבל לא משנה, ההסתכלות הילדותית, כן, של העולם, שמצטייר כמו איזה דבר כזה של תענוגים חומריים, איפה? בעולם הבא שלהם. זה ממש...
כמו שזה השתדרג
ל-72. כן, זה בשיעור הבא. טוב. כל טוב.